ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הנושא שלנו אנחנו היום נדבר עליו בצורה כללית, אבל בעזרת השם נרחיב אותו הלאה. אני מקווה בעזרת השם בפעמים הבאות להביא לכם כמה וכמה מקורות שדרכם נלבן את העניין, ואתם תראו שמידת ההשלכה וההשפעה של הנושא הזה היא רחבה מאוד מאוד מאוד. הנושא שלנו זה מה ההבדל בין דבקות אלוקית לאלילות רוחנית. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על האלילות הרוחנית. אתם זוכרים באיזה הקשר הבאנו? נכון, אבל באיזה הקשר של בגד? דיברנו, הבאנו פסקה באורות, תכף ככה שולם עלייכם, הבאתי איזה פסקה באורות שעוד מעט ככה אנחנו נתעורר, מה לעשות עכשיו? שינו את הזמנים, אז אין תצ'ונן, אבל תכף נתעורר. אם אתם זוכרים, דיברנו שהגילוי של הקדוש ברוך הוא בשני רבדים. רובד אחד הוא רובד של לבושים, כלומר, אתה רוצה לדבר, להגדיר משהו באלוקות, אז אתה חייב לדבר על לבוש, אתה חייב לדבר על הקדוש ברוך הוא שהוא או אלוקים או אל, חנון, רחום, שברמת העיקרון הביטוי של לבוש זה איזה משהו שאתה מצליח כאילו לאחוז בו, כמו שלמדנו בימי הגננת ירום הודה. אלא מה? אנחנו מתבגרים את זה עם השנים. יש גם דברים טובים שלמדנו משם. לא את הכל צריך לזרוק לפח. יש את הקדוש ברוך הוא שהוא בשמיים, יש אותנו שאנחנו בארץ, ואנחנו פונים אליו בפנייה של מרחק. נכון? נכון, גם אני נזכר בבתי כנסת העיקרים מאוד מאוד, שזכיתי לגדול בהם, במחנה יהודה וגלילותיה, שהיית מבקש מהזקנים, במיוחד אני זוכר בתור ילד קטן, תחשו לי לענות נוסטלגיה, כן? אז היו שם הזקנים שהיו מחלקים סוכריות, אני חושב שבכל בית כנסת, אם אין שם איזה מישהו בעל התקן, ועם כל הכבוד, הצעירים של היום זה לא הזקנים של פעם, כן? הם היו מחלקים לך את הסוכריה, היית מרגיש שאתה כל כולך וזה, כל כולך מתמוגג מנחת. ואז הם היו פורסים ידיים לשמיים, אז אנחנו בתור ילדים היינו מסתכלים, אתה יודע, אי רצון לזה שהשם בשמיים ישפיע עלינו בארץ. ככה אנחנו באופן כללי פונים אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שבשמיים שישפיע עלינו בארץ. מצוין, אסור לנו לטשטש. אבל אמרתי לכם, היום בגנים מלמדים שיר מדהים. אני עכשיו לא צוחק, זה ישמע מאוד מצחיק, אבל בגן ארץ ישראלי, כן, הילדים שלי חזרו ככה כל אחד בתורו עם שיר בדבר האלוקות. בעזרת השם מהרה ישמע ברי יהודה, הילדים שלכם גם יחזרו מהגן עם השיר הבא, כן, השם הוא פה, השם הוא שם, השם בכל מקום בעולם. אתם יודעים מה שגדולי רבותינו מלבנים אותם, ילד בן איזה 3-4 שר לך שריבונו של עולם הוא באמת אין סוף, הוא פה, הוא שם, הוא בכל מקום בעולם. גם הבת שלי הקטנה מדגימה לי, למעלה הוא פה, למטה הוא שם, וכו' וכו'.
אז יש
להם
כאילו חזר גם עם הריקוד?
כן, כן, כן. אז זה הביטוי של האין סוף. בדיוק. זה האין סופיות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא בשני הופעות. שתי הופעות, סליחה. הופעה אחת שהוא, עד כאן זה חזרה ממה שראינו מאורות, שהקדוש ברוך הוא שם, רחוק, אנחנו פונים כאל מלך שעלול להשתנות, שאנחנו משנים אותו. וההופעה השנייה זה הופעה מהסוג האחר של השתאווה בגוף הדמלכה, להידבק בגוף המלך, שזה מה? אין לי מילים. אני לא יכול, מה זה הכוונה דבקות? מה זה הכוונה להידבק? אי אפשר לדעת מה המשמעות של המילה דבקות, אלא אם כן האדם חווה את התהליך. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. אני בטוח שפעם דיברנו על זה. תרשו לי, אם כבר ברוח החזרה, להגיד עוד משפט אחד קטן וניכנס לגופו של עניין. תיקחו את המשפט או את היסוד שהרב מביא, הן יראת השם היא חוכמה, שהן זה לשון אחד. יראת השם היא החוכמה, בה"א הידיעה. שואל הרב, אני לא מבין, וכי אין חוכמה אחרת בעולם. אני יודע מה, אם זה החוכמות הטבעיות להבדיל, מתמטיקה, פיזיקה, או להבדיל חוכמות הקודש האחרות, גמרה, עיון, הלכה, אתה מדבר שיראת השם, זה פסגת החוכמות. וכשעוד פעם, שאומרים את המילה יראת השם, זה שם כולל לעבודת השם שבלב. אומר הרב, כן, אני בטוח שדיברנו על זה, אבל אני רק מזכיר לכם את הנשכחות. כל חוכמה אחרת בעולם, גם לימוד תורה קלאסי, ברגע שאומרים לי את המסקנה, אני מבין את המסקנה גם אם אני לא יודע את הדרך. אבל תוך חוכמת הקודש, אם אני לא עובר את התהליך בעצמי, אם אני לא נכנס לדבר הזה, אין לי מושג על מה מדברים. זה הפתח שאיתו אני רוצה להיכנס להבדל בין דבקות אלוקית לאלילות רוחנית. אני רגע אחזור שנייה אחורה. עוד פעם, אם אני לא עובר את התהליך של עבודת המידות באמת עם עצמי, אני אפשר להעביר אלף חבורות, כן? או בלעז חבורס, כן? נשמע כך יותר ישיבש כזה. אלף, ואני לא יודע בכלל על מה אני מדבר. אני לא יודע על מה אני מדבר. זוכרים שם את הפסקה באורות, שאם בן אדם נשאר רק בתפיסה שהשם הוא שם, והוא לא בכל מקום בעולם כדברי המשורר, אז בסופו של דבר האדם מתחיל בתת מודע שלו להתמלא מרירות. למה? כי הוא מתאר את הקדוש ברוך הוא חס ושלום כמלך ששולט עליו, שמנתב לו את העולם, שאתה בידיים שלו, ואיזה עצבים זה. אז עכשיו כשאדם לא יודע להוציא את העצבים האלה, כי הוא לא מעיז על הקדוש ברוך הוא, אז על מי הוא מציא אותם? נו, על הסביבה. והרבה פעמים זה בשם השם אלוקי ישראל. כן, כשאני רואה מישהו, איזה תינוק שנשבע שעובר באזור, אני מתעצבן. אתם יודעים למה?
כי באופן... מתעצבנים אותי.
לא, כי באופן נגלה זה עוד דבר. כי באופן נגלה, כן, כי באופן נגלה מה? אני מתעצבן על הרישה. באופן פנימי, אני מתעצבן על זה שהוא עושה חיים. איזה כיף לו, תינוק שנשבע. לא זכיתי להיות תינוק שנשבע. אתם מבינים? ואז אומר שם הרב, גם אם האדם יצעק כל היום שהוא אוהב את השם, מדבקות, דגלים, סטיקרים בכל הצבעים, כן, כחול לבן כי הוא ציוני, או אדום עם נטייה קומוניסטית, או צהוב, צהוב זה באזור שאני גדלתי בו, זה, זה לא חבד, זה ביתר ירושלים, כן. אתם מבינים, אני הייתי בבית הכנסת, עלה יהודי מתוק, אני זוכר בתור ילד, החזן הוא קרוב משפחה, צחקנו מזה אחר כך על המתיקות, נכון? בגמרא כתוב שהגנבים היהודים, גנבה, אפום מחתרתה, רחמן הקריה. נכון? גנב יהודי, לפני שהוא בא לגנוב, אז הוא עושה משבירך בבית הכנסת של ויהי נועם, שבעזרת השם יהיה ברכה והצלחה בעסק הזה וכו'. יום אחד, עכשיו זה ישמע מצחיק. אבל אתם יודעים מה? הסיפור הזה יכול להיות בסיס טוב למה שאני רוצה להגיד בהמשך. עבדכם הנאמן מתפלל באחד מבתי הכנסת, עלה יהודי מתוק, מתוק, באמת מתוק, אני לא אומר את זה בזלזול. שבת קוידש, כן, עולה לתורה. החזן עושה לו מי שברך, קדושים אברהם, יצחק ויעקב וכו'. זה, שמתנדב, כן, כל גבאי, במיוחד בבית כנסת ספרדי, חייב להיות בקי בשוק הגימטריות והחשבונות. ארבע פעמים מיכאל ושלוש פעמים חיים, הכולל פחות חמותי. כן, אז זה ככה פחות או יותר. אז זה לא פחות חמותי. אז הוא אמר לו, נדב מה שנדב, ואז הוא עומד, אני לא צוחק, עומד, מסתכל ככה לסקרת בית הכנסת, ואמר, יהי רצון. כל הבית כנסת, נכנס, משיח מגיע. יהי רצון שבזכות הספרים הקדושים האלה, בתר תנצח במשחק השבת, אמן, אמן. עכשיו, הוא אמר את זה מכל הלב, מכל הלב. החזן פל, הסתכל הקהל, עשה להם, מה אני יכול לעשות? אפשר להגיד, ואז, פיתר. הם יבואו, גם יש להם סמל של מנורה, זה רמז למכבים, זה חשוב. אז אנחנו נדבר על התופעה הזאת. אני לא יודע, אם לא היה לו משבר גדול באמונה, אין מה להגיד. אבל כך או כך, כך או כך, אנחנו נראה רגע יסוד עצום. אני חושב שזה עבודה של חיים. עבודה של חיים. לא יודע לתת לכם משוואה. מה שאנחנו כן יכולים לומר, שאנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות. שימו לב. דבר מוכרח הוא, אני קורא לכם במבואות של הרב הנזיר, הרב הנזיר, אורות הקודש, כן, אני אספר לכם עוד סיפור, סליחה. כן, זה לא חיים שכאלה עם יהודה עובדיה, אבל אתם מכירים את זה שרוצים לעשות אידיאליזציה מדברים? תשמעו, תחכימו עצת הזקנים. אז ובכן, עבדכם הנאמן, כשהגיע אי שמה לפני עשרות בשנים למרכז הרב, ראיתי את הספר הזה, וואו, איזה פסקאות, פגזים, לא הבנתי מילה, ונהניתי מזה שאני לא מבין כלום. איזה יופי, אתה מרגיש עוצמה. פתחתי את השער הראשון, כן? אני פותח את השער הראשון, אני מסתכל, כתוב אורות הקודש, מעת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, עשרה מאמרות, חלק שני מוסר הקודש, בעריכת דוד כהן. אמרתי, שני, בטח דוד כהן, זה בטח פה, יש פה איזה מכון להוצאת ספרים. מי זה דוד, מי זה, אני מעיד להגיד את זה ככה, כי זה כתוב ככה. על מי מדובר כאן? על הרב הנזיר. איפה נפל האסימון? כשהרב שער יישוב, בנו, רבה של חיפה, הגיע ביום ירושלים, אמר, כבר אמר, מורי ורבי, עטרת ראשי, מרן, הרב, דוד כהן, הרב הנזיר. פתאום אני אומר, רגע, נשמע מוכר. תגידי, וואו, דוד כהן. אורות הקודש, חלק ראשון ושני, עוסק בחוכמת הקודש והגיון הקודש. אני אשמח שתסבירו לי את הפסקאות שמה. הרב הנזיר ערך אותם במשך 12 שנה, ולערוך לא המשמעות של הדבר, שזה highlights, קטעים נבחרים. עריכה משמעותה לדעת לבנות שער, ובתוך השער לבנות פסקאות ברצף סיבתי. כלומר, גם הסידור הפנימי, בעזרת השם, תעסקו, מי שעוסק, מי שיעסוק, תראו גם את ההקשר בין הפסקאות. זה דבר אחד. ג' וד' זה כבר עיסוק במוסר הקודש. בהקדמה למוסר הקודש, גם כן הרב הנזיר בתחילת הכרך כותב הקדמה, וזה דבריו. דבר מוכרח, הוא זה ארבע שורות, שיסגל האדם לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט בכל רוחבו ועומקו, ואת יראת השם ותמצית הטהור של האמונה הפשוטה וכל מידותיה ברוחב ובעומק, ועל גבי שתי הסגולות הללו יבנה את כל מעלות רוחו העליונות. אני רוצה, רבותי היקרים, שתשימו לב לזה. יש כאן רצף של פסקאות שעוסקות במתח בין מוסר טבעי למוסר אלוקי. אולי נקרא לכם עוד פסקה ונסביר אותה. לא רציתי להכין דף, כי אני רוצה לנוע מסביב לשני הדברים האלה. מי שרוצה, זה בהקדמות למוסר הקודש, זה נקרא ראש דבר, פסקה ת' ופסקה י' א'. אני קורא עכשיו את ת'. החיסרון היותר גדול שיש בתכונתה של יראת שמיים, שאינה מחוברת יפה באורה של תורה, שימו לב, יראת שמיים שהיא לא מדויקת, היא לא מחוברת נכון באורה של תורה, הוא שבמקום יראת חטא, היא מתחלפת על יראת המחשבה. אני עדיין, אנחנו מדברים בקודים. אנחנו לומדים שיראת שמיים מתוקנת יוצרת יראת חטא, ויראת שמיים לא מתוקנת יוצרת משהו שאנחנו לא שמענו עליו, יראת המחשבה. וכיוון שהאדם מתחיל להיות מתיירא לחשוב, הרי הוא הולך וטובל בבוץ הבערות, הנוטלת את אור נשמתו, מכשלת את כוחו ומעיבה את רוחו. בלשון אחינו בני אשכנז, וכו' וכו', גוואלד. שימו לב, יראת שמיים לא נכונה, לא מדויקת, לא רק שהיא לא בונה את האדם, הוא בטוח שהוא יראה שמיים, אלא היא גם כן גורמת לו לשקוע בבוץ של בערות, וגם היא נוטלת את הכוח שלו מהעולם. אומר הרב, קודם כל, לפני שאתה מתרומם לדרגות רוחניות, דרך אגב, קודם כל זה לא אומר ש-40 שנה אתה עובד על זה, ו-40 שנה אתה עובד על הפרויקט הבא. כן, זה לא, אתה יכול לעבוד במקביל, זה תמיד, אני אומר במאמר מוסגר, לפעמים אומרים, אני, ההורים שלי עלו מבגדד, בן איש חי, בן איש חי, אין על מה, כן, זהו, זה פסק ההלכה. אבל לפעמים, אני אומר, זה צורם לי שאומרים, אתה הולך לפי הבן איש חי? לא, לא, אנחנו הולכים רק לפי השולחן ערוך, בן איש חי היה מקובל. הרב עובדיה, שכתב את ספר ההשגות שלו על בן איש חי, הוא שמר אותו, הוא פרסם אותו, אתם יודעים, אחרי כמה שנים? אחרי 40 שנה. הוא אמר, כי רק אחרי 40 שנה, אדם יורד לסוף דעתו של רבו. עד עכשיו אני יכול להגיד, שאחרי 40 שנה שאני אסוג בנושא, יש לי השגה. אתם יודעים באיזה עמדה של רצינות? אבל במקביל הוא גם עסק בדברים אחרים. זה סתם ככה לקבל מימד, לפני שבאים, כאילו זה, איזה רצינות, איזה השקעה, צריכה להיות לפני שאנחנו באים ואומרים, זה לא, זה כן, זה מתאים, זה לא מתאים. א', בוא נחזור רגע לעניין שלנו. מה זה המוסר הטבעי? המוסר הטבעי זה דבר שאנחנו גדלים איתו. ספר הישר. נכון? המוסר הטבעי זה, מה אומרים? תודה, נכון? זה כאילו, לא יודע איך הלבישו אתכם בתור ילדים קטנים. בימי הפפיון היה פסגת האופנה. מכנסי פעמון ופפיון. כן? והמשקפיים שלי היו בגודל צלחות תקשורת. כן? כאילו היית רואה משקפיים, קצת אף, טיפה לסת. כן? יש לי תמונות מפעם. ומה זכור לי? שהייתה עקשנות אמיתית. כן? זה להגיד תודה. אני לא יודע איך זה עובד בדור של היום, אבל תכף אנחנו גם ניגע בדבר הזה. יש משהו שאנחנו קונים אותו, אז עכשיו אתם אומרים בסדר, קנינו אותו. אבל לפעמים אנחנו לא שמים לב שהיראת שמיים שבאה אחריו יש באיזשהו מקום שוחקת אותו, אם היא לא יראת שמיים נכונה. למשל, אנחנו חינכו אותנו להיות ילדים שעושים לנו טובה, אנחנו אומרים תודה, תודה. עכשיו אני כבר תלמיד חוכם, הרהג, ציסה, כן? אמרתי לכם, רב, דוקטור, רב דוקטור, BMMA, בעל מחבר הספרים, בעל החזון, יוצר הפרויקט, איש ההגות, השקפה, קטן הדור, גדול הדור, זה שיודע לראות מי הערב טוב ומי הערב רב ומי הבוקר טוב ומי הבוקר רב. אם מישהו מכבד אותי, תגיד תודה. אתה מתכבד בי. לפעמים המעלה הרוחנית נהפכת למשהו שמה? אני מאבד את הרגישות הטבעית. הלכתי לדציבלים חזקים מדי. בוא נוריד קצת את הדציבלים. אני עכשיו מתמיד. יש דבר יותר חשוב מלהתמיד וללמוד תורה או לקבוע עיתים לתורה, שאתה קבוע בתורה. אתה קבוע בדבר. האם כשאני קבוע בתורה, האם הדרך ארץ שלי נשחקת או לא? האם למשל, אפילו בצורה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו כולנו עלולים לשגגות, אבל השאלה אם נגיד מחוסר תשומת לב, נגיד בן אדם אכל, שתה, לכלך, ואומר יש מנקים אחריי, הוא לא צריך עכשיו לקרצף רצפות. ישבתי, כן, לא שאני מדבר מהרהורי ליבי, כן, אכלתי, שתיתי, עזבתי את הכל, כי אני עכשיו לחוץ ולהתמיד בתורה, אז יש מישהו שמנקה. אני כאילו חותך את המחויבויות שלי. לפעמים המעלה הרוחנית יכולה גם לגרום לי לזלזל בבני אדם. כן, הוא סתם בלבט. בלבט, בלבטי, בלבטי, שתפתי וכו'. הוא סתם, הוא סתם, הוא סתם, הוא לא... הוא גם יהודי כשר, יהודי כשר, ואנחנו מצווים לאהוב אותו. אני הוד מעלתי יורד מרום האולימפוס הרוחני כדי לרומם את צאן מרעיתי. שלום לכם האומה הישראלית, הגעתי. כן? כמובן אני לא יכול לדבר על זה כי אני ענב, אבל באתי לגאול אתכם משעמום עצבונכם. זה דרך אגב ציטוט מהרב זצ"ל, כזה חשוב. כן? אני יכול להפוך כל דבר גבוה אם החלק הבסיסי לא מדויק, הוא סכנה אדירה. הוא יתחיל להזין משהו לא טוב בתוך האישיות של האדם. לכן אומר הרב, קודם כל גם המוסר הטבעי, המוסר הטבעי זה גם מונע הרבה דברים. איש אמת, אדם הוא איש אמת. התורה לא צריכה לעבוד ב, 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 איך קוראים לזה, בללכת מסביב, מפה ומשם. האם הערכים האלה הם חזקים בתוכי? ערך ההודעה, ערך הכרת הטוב. ילד קטן מטבעו הוא שמח, נכון? אתם שמים אותו, הוא כמו איזה רובוט כזה שהולך בזה, מפרק, מזיז את הדברים. איך עושים לו את החיוניות שלו? שכל הזמן ההורים צועקים לו, שם כבר בשקט. הוא צריך לזוז, זה הדבר הכי מתאים לו. החיוניות, השמחה, המסירות. כשאני מתבגר, החלק הזה התייבש בתוכי, המסירות, ההנקה, הנתינה. כמובן זאת שאלה הלכתית. אתם מכירים את הפתגם הידוע שאין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה. למה אני אומר שזה פתגם? הרי זה מאמר. אז אבל לקחו את זה לפתגם, למקום הלא טוב. כן, כשצריך מישהו, או אזכרות, שבע ברכות, חתונות, התנדבויות, דם, אש, תמרות עשן, משמר אזרחי, משמר כללי, משמר לאומי. למי פונים? בחורי ישיבות. אז עכשיו אתם, אנחנו נכנסים לקונפליקט. אבל צריך לדעת, יש בזה גם כללים בהלכה. למרות שמצווה שלא יכולה להיעשות על ידי אחר דוחה לימוד תורה, אבל היא לא דוחה את, את ה, אז, אז זה יכול להפך למרכז ההתנדבויות העולמי. היא לא דוחה אבל את מצוות ידיעת יסודות התורה. היא יכולה לדחות את מצוות שינון התורה. אבל אנחנו כאן קודם כל בישיבה צריכים לקנות את הבסיס לידיעת התורה, הלכי, הלכתית ואמונית. אבל כך או כך, העמדה הנפשית, אני אביא לך אחר כך את המקום, העמדה הנפשית של הדבר, בכל זאת העמדה הנפשית היא שאני צריך להרגיש את הסימפתיה. האם אני מסתגר במגדל השן שלי ומאבד איזה יראת שמיים, סליחה, איזה מוסר טבעי של ערבות, של הדדיות, של אכפתיות, גם אם אני לא יוצא מהישיבה? כי אם לא, יכול להיות כאן משהו מוזר לחלוטין. התורה עלולה חס ושלום להזין חלקים לא טובים באדם. ומקרא מפורש הוא של הגאון מווילנה. חובה, חובה, פלקט, חובה, לנגד עינינו, דוגמת התורה על הנפש. מישהו יודע להשלים את זה? כדוגמת המטר לארץ. התורה זה גשם שמצניחה את מה שנזרע בה. אם זרוע בלב של האדם מידות טובות, ישרות, אמת, גבורה, טוהר, ענווה, התורה תגדל את זה. אבל אם חס ושלום זרוע באדם חוסר יושר, גאווה, והוא לא פונה לעבוד על הדבר הזה, גם התורה חס ושלום תגדל את הדבר הזה. דוגמת התורה על הנפש כדוגמת המטר לארץ. ולכן הדגש הוא הכל כך גדול על תיקון המידות. זה לא רק הוא תמיד חכם, נגיד מדברים על בחור בעזרת השם כאשר מהרה ישמע בערי יהודה, כן, אמן. אז איזה, אז זה לא רק לבוא ולהגיד הוא בחור טוב, הוא למדם טוב, יש לו גם מידות טובות. זוכר שרב אברום זכר צדיק לברכה היה אומר לנו, קודם כל, קודם כל, מה הכלים? מה הכלים? איפה התורה מונחת? קנאה, צרות עין, תחרות, או התורה מונחת בכלים יותר נקיים? זה עבודה של חיים. אז בינתיים אמרנו שני דברים. אמרנו, איך זה קשור לפתיחה באורות, מיד נחזור. אמרנו שיש את המוסר הטבעי ויש מוסר אחר, אלוקי. ממנו מתפתחים למוסר האלוקי. אבל המוסר הטבעי גם צריך להיות מתוקן. עכשיו אני קראתי לשיעור, לנושא שלנו, מה ההבדל בין דבקות רוחנית, דבקות אלוקית, לאלילות רוחנית. מה זה אלילות? מה זה עבודה זרה? עבודה זרה במהותה זה לקחת כוח ולנתק אותו מהמקור שלו. ריבונו של עולם הוא בעל הכוחות כולם. אז נו, אז גם לא ניכנס עכשיו לשאלה צמצום, לא צמצום, הוא אחד הסוגיות. אבל נניח ריבונו של עולם גם נתגלה פה, נכון? אז תיאורטית אם עובדים חס ושלום את השולחן הזה, למה זה נקרא עבודה זרה? כי זה נקרא לנתק את הכוח הזה מהמקור שלו. כל נתק הוא סוג של עבודה זרה. אם מתייחסים לקדוש ברוך הוא רק באופן מסוים, כלומר אם אני לוקח אפילו את התארים של הקדוש ברוך הוא ואומר זה העניין, זה גם סוג של עבודה זרה. לכן לאחינו הספרדים, עכשיו אני מדבר על אחינו השניים, כן, מי שקורא את פתח אליהו הנביא זכור לטוב, זכור לטוב, אז שם כתוב קנד קד אנט תסתלק מנהון, שאם הקדוש ברוך, לא אם הקדוש ברוך הוא, אם האינסוף היה מסתלק מהמידות שלו, השתערון כולן כגופה בלה נשמתה. כל המידות האלוקיות שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה הם כמו גוף, אבל זה לא הוא, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, אלוהי אינסופי, אלא דרך זה אפשר להידבק בו. זאת אומרת, בוא נגיד את זה בצורה יותר חריפה, דרך לימוד מהו רחום, הפתח רחום, מהו חנון, הפתח חנון, אנחנו קונים תכונות אופי אלוקיות. אני עוד פעם אומר לכם חברים יקרים, אל תיבהלו מלהשתמש במילים גבוהות שמזמינים אתכם לשנות את העולם היומיומי שלכם. למה הוספתי את התוספת הזאת? כדי שזה לא ישמע מילים גבוהות נבדלות, אני מדבר עליו, זה המפקה בעולמות. בואו נדבר בגדלות, נאמין בגדלות שלנו. כשאני אומר שאדם קונה אישיות אלוקית, משמעות הדבר, זה לאו דווקא אם עכשיו הוא בחור ישיבה או לא. כשם שהקדוש ברוך הוא, להבדיל, מאיר לעולם אור של חיים, אדם מסתובב עם אור של חיים. הוא מאיר לעולם, זה לא שהוא צריך לראות כמו סמיילי, אמרתי לכם את זה הרבה פעמים. כן, כי נפל עליו, זה גם נראה מכובד מאוד, בבא קמה. לא, זה שבת. עולם שכולו שבת. בום, אמרתי לכם, לא צריך לראות, זה לא צריך לבוא בצורה מלאכותית. אולי אחר המעשים נמשכים הלבבות, אלא זה צריך לבוא ממקום פנימי. תגידו, סיפרתי לכם פעם, לא יודע למה זה קורה לי, אשתי אומרת לי, למה כל הזמן הסיפורים האלה קורים לך? אמרתי לה, לא יודע, ברוך השם, השגחה פרטית. הימים היו לפני 3 שנים בערך, יהודה עין השם שמור במערכת, עלה לקרב האוטובוס היוצא מהר חומה וגלילותיה אל ירושלים רבתי. עכשיו יש איזה יהודי מתוק שאני מכיר אותו, לא מהקהילה אלא מהשכונה, שהוא עובד על מידת השמחה, אני מכיר כמה כאלה, רק אצלו כאילו הוא מחייך, אז לפעמים זה הולך לו, לפעמים זה חיוך שנראה קצת תלוש מהמקור. עולה לאוטובוס, הנהג נראה כמו שיעור גיאוגרפיה בחינת השבר הסורי האפריקאי, שם קראו לכם מנקב, חזרתי לכרטיסיות של פעם, כולם עובדים וזה, בטח אחרי שדבקו לו על הדלתות 20,000 פעם, אתם יודעים כמו שישראלים יודעים לדפוק על דלתות ככה, הבחור שיקח חמוד הזה מתוק מתוק עלה, ואני הרגשתי הצצתי, ראיתי אותו בתחנה כאילו במצב מוכין דקטנות, פתאום ראיתי אותו ממש איך הוא משלב הילוך כאילו לעלות למוכין דגדלות, עלה לאוטובוס, כן? אני עד מסתכל עליו, אז הוא מחייך לו, אבל זרח, הוא בא השמש, כן, זרח לו. אז זה היה ממש מצחיק, אני רק לקחת פתאום, מה אתה מחייך אליי ככה? מה אתה מחייך? כמעט האירוע המשמח נגמר באירוע כירורגי. למה? כי בן אדם מרגיש, אם אתה בא ככה מחייך אליו, או ככה, או עם החיוך, אתה לא חייב כל הזמן גם לראות ככה. זה גם תלוי באופי של האדם. זה עמדה נפשית. זה עמדה נפשית של אדם. אדם שהוא שמח, אתם מבינים? זה ההבדל בין אלילות לדבקות. אם אני מבין שאני עכשיו מחייך בצורה חיצונית, אז רגע, אז מה, עד שאני לא מגיע לשיא הפנימי אני לא אחייך? אין ערך לאחרי המעשים נמשכים הלבבות. בואו נסדר רגע את הדברים. בוודאי שיש ערך, בוודאי. כמו שאחד החבוטות שלי אמר לי פעם, ראיתי אותו כאילו מחוייך מבסוט מכל החיים, אמרתי לו וואי איזה יופי, בטח עובר לך יום נפלא. ואז הוא אמר לי משפט שנהפך למשפט מכונן של מלווה אותי שנים. אומר לי לא, היה היום, מה אני אגיד לך, עם חיוך על הפנים. אז אמרתי לו אתה לא נראה ככה. אז הוא אמר לי משפט שהוא מאוד אמיתי, הוא אמר לי לא מספיק שזה לא הולך לי טוב, אתה רוצה גם שאני אהיה עצוב? אמרתי זה באמת משפט מדהים, זה משפט של בן אדם שעושה עבודה פנימית. לא הולך לי, מה אתה רוצה? גם אני גם אפקיע על זה. אז זה טוב מאוד, זה מאוד טוב ויפה בעולם ההצהרתי. כשאדם חי ככה אתה מרגיש את זה. אז בואו נסדר, יש לנו מוסר טבעי ומוסר אלוקי. אומר לנו הרב צריך לבנות, אומר לנו הרב הנזיר, צריך לבנות את המוסר האלוקי על גבי המוסר הטבעי, ומשני הדברים האלה גם יחד אתה בונה משהו יותר גבוה. ולכן הזכרנו את זה בעקיצה בפעם הקודמת, אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הם כיבוד אב ואם וביקור חולים והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. בעזרת השם, ארבע יסודות שתחנכו את הילדים שלכם. דבר ראשון, כיבוד אב ואם זה הכרת הטוב. לפני שאני עכשיו מלמד אותו את משנת הרב זה קוצו לא 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 וכולי, כל אחד לפי רבו, קודם כל שידע להגיד תודה. כן, אני מתעקש. וגם אם הוא יגיד לך, תגיד לו מי שלה, אז מה אומרים? תודה. אתם מכירים את הילדים שכאילו כבר הדודים והדודות, מה שנקרא, עולים להם כבר תודה, 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 תודה. כן, תודה, תודה. ומה יסוד הבא? אמרנו ביקור חולים, אהבת חסד, מוסר טבעי. אתה רואה, אני, אל תגיד עכשיו תעמוד, גם תעשה את זה אתה. לך אחרי זה פרוטה לצדקה, תגיד לבן שלך, לך לך תן לו, שאף אחד לא יראה. תן לו את זה, זה מצווה, אנחנו צריכים לאהוב, וכו'. וזה לא הזמן ללמד אותו שחסד זה אין סוף, וזה שייך לאיזה קו ימין, זה אברהם אבינו, זה בחינת זה, וכו' וכו'. תלמד אותו את המוסר הטבעי. הבאת שלום בין אדם לחברו, בקשת השלום, כן? אני לא יודע מה זה היה בזמנכם שהייתם בכיתה ג' ד'. אצלנו, כששניים היו הולכים מכות, הייתה החבורה נאספת מסביב, ולא כדי לבכה את גודל האירוע, אלא כדי לשיר ללוחמים, להלן הציטוט, יאללה מכות, יאללה. כן, ולפעמים אנשים דיברו גם בחזון, ודיברתי על הנביאים, ואנוכי חזון הרביתי. היו גם כאלה שאמרו, לא ראינו דם. ממש חינוכי. אמרתי לכם, יש פרסומת בכלל חינוכית מדהימה בחינוכיותה על הבמבה. אז הפרתי לכם, כן, לא זה אני לא מכיר, אבל אני רואה שהדורות מתקדמים. יש פרסומת של במבה, זהו, עם הבלורית הנחמדה. כן, זה שאתה רוצה להיכנס לסופר בשביל לקנות לחם, הוא נמצא לך בכניסה רק למקרה ש... כן, ואז אתה עובר, אם הולכים עם הילד, בכלל זה כאילו לעבור עם מוקש חי. ואם עברת את כל הניסיונות, בקופה זה גם מחכה לך. מסטיק, מה זה, אתה רוצה 14,000 מסטיקים וכו'. אין כמו במבה. נכון?
מדהים.
מדהים. עכשיו, הנה המשפט החינוכי. לא נותן, לא מכבד, כי אין תחליף. ומכאן לעניין הרוחני, לא היה, לא יהיה, זה אחיזה של נצח. משהו מדהים, זה לא יאומן. אנחנו, אז זה הנקודה של החינוך הטבעי שלאט לאט מחלחל לנו, זה התרבות. עכשיו אני לא אומר את זה בצחוק, זה האווירה התרבותית. לפני שאנחנו בונים את הכיפה ושמים, כן, מכניסו לכיפה, מה שנקרא, אם אני לא גואל אותו מפרסומת הבמבה, אז הוא ייגש אל התורה ויראה בתורה כבמבה רוחנית. לא נותן, לא מכבד, כי אין תחליף. זה באמת נכון, לא היה ולא יהיה. אבל אדם לעמל יולד, ודרשו דורשי רשומות לעמל, ללמוד על מנת ללמד. התורה שלכם צריכה לתת תשובת עומק אמיתית, פנימית, תרבותית לדור בשפה שלו. ולא שאם אני פוגש מישהו שאומר לי, אין כמו במבה. אני אומר, באמת אין כמו במבה? זה משחית את הנפש הישראלית שלך, שעל כן רחמנים בישנים גומלי חסדים. ואז הוא יפנה, יכול לתרגם לי מה הוא אמר? לא הבנתי. אבל צריכה להיות אמירה, רבותיי היקרים, אני רגע עוד פעם פותח סוגריים. אדם, אל תרדדו את התורה, אל תפכו אותה למשהו כמו הוראות הפעלה של מכונת כביסה, שזה מזעזע אותי. אני בטוח שמי שאומר את זה כוונתו טובה, והוא עושה לשם שמיים. אבל התורה זה לא הוראות הפעלה של מכונת כביסה. א', כי החיים שלנו הם לא בגובה מכונת הכביסה. וב', התורה היא לא שרת של החיים. התורה מרוממת את החיים. אני רוצה רק לשתף אתכם בעוד אמירה תרבותית. כן? אני יכול להיות שסיפרתי את זה, אבל אתם יודעים שאני אוהב לחזור כל דבר פעמיים, אני אוהב לחזור כל דבר פעמיים. טוב, זה היה בדיחה פנימית. עבדכם הנאמן יום אחד נתקע בפקק. אחרי שנגמרו השיעורים, כמובן וכו', אני מרגיש שמשהו מרצד לי מול העין. כן? מה יכול לרצד לי מול העיניים? אני תקוע מאחורי אוטובוס. כן? בתוך ה... אמרתי לכם, להלן הנוסח של הפרסומת. מדהים. חינוכי ממדרגה ראשונה. ציטוט. למה אתה מפריע לאנשים? קנה GPS. בהתחלה חייכתי, אחר כך אמרתי, וואו, אתם מבינים, אחרי שאתה כאילו רואה את זה, למה אתה מפריע לאנשים? למה אתה מפריע לאנשים? קנה GPS. אז אמרתי, זה מאוד מעניין. אם אני אעצור מישהו ברחוב, הוא עלול להגיד לי, למה אתה מפריע לאנשים? תקנה GPS. פרסומת שכמובן מוסיפה לחברתיות ולקרבה ולכל הדברים. קודם כל בילד, תשימו לב לנקודה הזאת. הכרת הטוב, אהבת החסד, אהבת השלום. כל הדברים האלה הם בסיס לאחיזה אמיתית. עכשיו אל תיבהלו מהמשפט שאני הולך להגיד, של מושגים אינסופיים. מי שיודע להכיר טוב, יודע להתחבר אל מקור הטוב, ולא להיות איזה רוחני שחושב שכל העולם מגיע לו, אלא עבד לעם קדוש. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אני, החוש האחריות שלנו וחוש השמחה צריך להתגבר פי כמה כשיש לנו הכרת הטוב, כמו שאמרו ראשוננו, אהבת החסד. חסד זה תנועה אלוקית. היא היכולת שלי לשבור את המסגרות של עצמי, לשבור אותם ולהשפיע שפע של חיים על הסביבה. אם במאור פנים, אם בממון, אם בדיבור, אם במעשה. לצערנו צרכי עמך ישראל מרובים. אי אפשר לתת, לפזר צדקה לכל העולם בשופי. מה לעשות? אבל חסד זה גם כן להתפלל למען. וחסד גדול זה להתחסד עם קונו. אם אדם, ככל שנקודת החסד תגדל באדם, אז כשהוא יגיד רפאנו, הוא יראה את זה מכיוון אחר לגמרי. מבלי שאי רצון שאף אחד לא יצטרך לעבור במקומות שצריכים להתפלל עליו ברפאנו. אמן. שכל עמו ישראל יהיו בריאים. משם הבן אדם גם כן מטפס לתורה. התורה היא כבר הדבקות. התורה וכל שלושת הדברים האלה מביאים את האדם למקום העמוק ביותר. לקטונתי. כשאדם דבק במעשה נכון, במידות נכונות, באידיאל נכון, הוא עולה לשער הרביעי, שבו הוא מתבטל אל הקדוש ברוך הוא. מה זה מתבטל אל הקדוש ברוך הוא? שאתה לא רואה אותו כל היום הולך ככה. נכון? כמו איזה... יש... אמרתי לכם שבשנותיי פה, ברוך השם, זכיתי לפגוש שני משיחים, וגם אחד שחשב שהוא אלוקים, אלוהים, עבודה פה ברוב היהודי. כן, מסתובבים פה כמה כאלה, אם תבוננו טוב, אתם תראו, חלק גם הגישו מועמדות. לא מדברים על קוקוריקו רוחני, סליחה על הביטוי, בכל הדרגות שלו. אלא אדם שדבק באלוקי שהוא יודע, באמת אין עוד מלבדו. שהוא הולך לעבודה, הוא אומר, והינו עם השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. גם אם הוא לא אומר, הוא מרגיש את זה, הוא חי את זה. קטונתי מכל החסדים, נכון, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. הקטונתי מכל החסדים, והרבה פעמים מם זה מם ההשוואה, נכון? קטונתי ביחס אל כל החסדים ואל כל האמת ואל כל הדברים שעשית עם עבדיך. רבותיי, אני מבקש להציע לפניכם פירוש. אני מקווה שזכיתי לכוון פה, אבל בכל זאת, למה אני אומר את זה? לא בגלל שאני ענב, אני רוצה להגיד שזה שלי, אבל קחו את זה ברבון מוגבל. אני חושב שגם לעניות דעתי אפשר לקרוא את זה גם ממה מתוך. אני קטן מתוך מה? שאני מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית. חסדים, מידות הנפש. אמת, עולם הרוח, תורה. והדבר השלישי, אשר עשית את עבדיך, עשית כאן מרמז, למרות שזה מתייחס לאלוקות, אבל אני שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה. זה שלמות האדם. כשאדם עמל במעשה, במידות ובתורה, הוא נכנס לשער הרביעי, שהוא שער הדבקות, הביטול אל הקדוש ברוך הוא. אותו הזכרנו בפעם הראשונה, הן יראת השם מחוכמה. אז בוא נסדר. מוסר טבעי בונה את הקומה אל המוסר הרוחני, אל התורה, ושניהם ביחד בונים את הנדבך אל הקטונתי. קטונתי זה דבר מדהים, זה לא כאילו שנהייתי מינורי, נהייתי אינסופי. ביטלתי את האגו שלי ונתתי באמת למשהו הרבה הרבה יותר עמוק לפרוץ מתוכי. כדי להוריד את זה קצת למטה, כי זה ביחס לאלוקות, קחו בוויכוח בין בני אדם, קחו בוויכוח בין איש ואישה. היא אמרה, הוא אמר, הוא אמר, היא אמרה, היא אמרה, הוא אמר, את אמרת לי, אתה אמרת לי, אני הכנתי לך 17 כוסות קפה, ואת הכנת לי 12 כוסות, זה לא פיטים, אני יותר, וזה ואת פחות. איך הוויכוח הזה נגמר? איך גומרים ויכוח? כשאדם יודע לבנות, אדם מוציא את השיעור קומה שלו, הרוחני, המידותי, המעשי, מקטין את עצמו, זה הדבר הכי מדהים. כשאתה לא עונה בוויכוח, לא בגלל שאתה לא עונה בוויכוח, שאתה לא שווה את התשובה. לא לענות בוויכוח שמי שעושה, זה נקרא שהוא נתן תשובה חבל על הזמן. הקטונתי, השקט שאדם יודע לשדר, דווקא גורם לשני להרגיש שמה? שהוא חלק ממנו. הוא אינסופי, הוא חדר אליי. מה הכי מעצבן בוויכוח? ששניים מתווכחים, להלן שיחה שהוקלטה במחנה יהודה. כן, אחד דיבר, והשני שתק. אני לא אשכח את זה. זה היה בימי חורפי שהייתי נער. אני לא הייתי אחד מהצדדים. זה חבר שלי. כן, אבל לא, אבל לא הייתי אחד מהצדדים. אחד צעק, והשני באצילות שתק. ואז אחרי שהוא צעק עליו רבע שעה, ואמר לו, ביקורת בונה. כן, מאוד יפה. יש לי ביקורת בונה. זה נקרא בדיוק לשים את הכיפה למהדרין. יש לי ביקורת בונה משמעותו, אתה לא רשאי לדבר. אם לא, אתה בעל גייבה. נכון? אז איך מחזירים לביקורת בונה, דרך אגב? אחרי שמישהו ירד עליכם בביקורת בונה, אפשר גם כן להחזיר. לא, כבר זה תפוס המושג ביקורת בונה. אתה אומר... לא, 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 לא. אתה אומר לו, ברוח הדאגה והפתיחות שאתה מדבר אליי, שזה באמת ריגש אותי, אני הייתי גם רוצה להצביע על כמה דברים באישיות שלך. באותה רוח של אהבה כמובן, רק מתוך אהבה. ואז אותו ביקורת בונה אומר לך, יש לו קצת בעיה, כן, הוא צריך כבר להשתדרג. אז להלן שיחה שהוקלטה. אחד ירד על חברו ביקורת בונה, ואז, והשני שתק. ואז המשפט החותם של הסוגיה היה, אתה לא בן אדם, תגיד משהו, תגיד משהו. שותק. לא מבין. אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. להגיד, לא להגיד. זה בדיוק הנקודה. שקט שבא מתוך עוצמה, לא התנסות, לא בוז, הוא שקט שגורם לשני להישאב בתוכך. לא אמרת מילים. הדבקות הפנימית שלך, הכוח הפנימי שלך, עשה את שלו. מה ההבדל בין דבקות אלוקית לאלילות רוחנית? זו סוגיה ארוכה. אלילות רוחנית משמעותה שגם בקודש השם יצילנו, לא מהקודש אלא מאחיזה לא נכונה בקודש, אני יכול לדבוק במעטפת ולא לדבוק במה? בתוכן. אנחנו לומדים תורה, מגמת לימוד התורה הוא להתחבר לנותן התורה. זה אומר שאני נהיה אדם אחר, לא שאני הייתי בשמינית יהודה עובדיה ובסוף זה יהודה עובדיה X פלוס 5 חמור נושא ספרים. כן, הלוואי הוא נושא ספרים. כן, זה כמו שפעם היה, אני לא זוכר, אתם אולי עוד לא נולדתם, היה ראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל שמיר, זכרונו לברכה. שמעתם, מכירים? וואי, זה אחרון ראשי הממשלה שהיו ברורים. הוא לא התבייש להגיד, אמרו לו מה, אז התחילו הסכמי מדריד וכל מיני דברים, אז הוא אמר, הים הוא אותו הים והערבים הם אותם הערבים. ישר מן העניין. היום זה לא פוליטיקלי קורקט, אתה צריך מנהיגים אמיצים שרואים בחזון, כן, כל מכבסת המילים שאנחנו נמצאים בה, כן, הפעימות הממשיכות, והחולה מת, אבל הפעימות של הלב, נס קרדיולוגי, כל הסיפור של השלום, הפעימות ממשיכות, למרות שהחולה מת. הים הוא אותו ים, הים, הערבים הם אותם ערבים, לא, הקליטו, כן? השאלה היא כזאת, האם אני זה אותו אחד להבדיל, והמידות הם אותם מידות, אותו דבר, שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אלא מה, עכשיו אני נהייתי גם מלומד, בעל אפקט הפפסי. כן, תכירים את זה, סיפור מאחד מבעלי המוסר, שהיה איזה חתן שפסל את הרבניות על ימין ועל שמאל, זאת לא מתאימה לו וזאת לא זה וזאת כזאת וזאת אחרת וזה. אז רבו אמר לו, אתה צריך ללמוד לעבוד על מידת הענווה. אתה מכיר את ההמשך? אז הוא הלך ועבד על מידת הענווה. אז הוא חזר אל הרב, אמר לו, למדתי, עיינתי, ראינו, שימשנו חכמים, נסענו, נתנו, חזרנו, יופי, צא לדרך. עדיין, זה לא בסדר, זה כן בסדר, זה לא בסדר. אמר לו רבונו, מה העניין? אמרתי לך לעבוד על מידת הענווה. אז אמר לו, עכשיו שגם יש לי את מידת הענווה, נו, צריך איזה אחת באמת מיוחדת במידה. הוא כמובן לא יכול לדבר על זה, מזל שרבו שאל אותו. אני רק עונה לך כי אתה שאלת. מסגרת רוחנית היא דבר אדיר, אי אפשר בלי המסגרת הרוחנית, אבל אוי ובוי אם לא דרך המסגרת מתחברים אל התוכן. זה נקרא לברך בתורה תחילה. זה השבת של מתן תורה. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי למשל מה שאנחנו למדנו בדיני ממונות. על מה התורה מחייבת שצריך שיהיה סמוכים מהר סיני? באיזה דיני? ממונות, נכון? מה זה דיני ממונות? כן. מה זה דיני? ואם היה מומחה, דן לרבים, זה כבר סוגיות של סנדרין, בתחילת סנדרין, בלכות דיינים. למה באמת? משה זיכמר שפך מים מהמרפסת שלו, שנפלו על הכבישה של ינקין ישראל. כן? ומשה כהן מלמטה בכלל תפס עצבים. ועל זה אתה צריך שזה מה יהיה? מחובר להר סיני. כדי שמומחה לרבים ידון יחידי, הוא צריך שיסמכו אותו רב מפי, תלמיד מרב עד הר סיני. הרב כותב על זה בישראל בתחייתו, הרב צבי יהודה כותב על זה באור נתיבתי. זה הגודל של חוכמת הקודש של התורה שלנו, שהיא יורדת עד המבורות האלה, עד המקומות האלה. זה המבחן שלנו, רבותיי היקרים, איך אנחנו מתרגמים את זה הלכה למעשה. אני אומר את זה לעצמי בגוף ראשון יחיד, לא לשכוח למשל שאחרי ששתיתי פה עברתי שיעור, אבל אחרי ששתיתי פה לא לשכוח פה את הכוס. למה שמישהו ינקי אחריי? שכחתי, תלמדו עליי זכות. אבל זה הרגישות, זה המקום שצריך להגיע. תלמידי חכמים לא היו עומדים וצופחים בשוק, לא צבחות גשמיות, משה תעביר את הפלאפל, וגם לא צבחות רוחניות. משה, תגיד להם שכל הם שרפו וכו'. וגם לא צבחות מחשובניקיות. אתם לא מבינים מה זה כנסת ישראל. תלמיד חכם, הצדיקים הטהורים, זה לא רק פלקט מפורש, וגם במקרה הודפס בערפלי תואר. חזק מאוד. אפשר לעשות, יש על זה שיר. הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. אינם קובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה. אם אתה, אל תיבעלו, אל תיפגעו. אם אני דתי, סופר דתי, תשלימו ב... אתם יודעים, מצב אישי, דתי. הערות, כן? אתה דתי, דתי חרדי, חרדי, דתי לאומי, דתי לאומי, בצד ימין, בצד שמאל, למעלה, למטה, עם קורטוב, קוק, חבקוק, יש כן חבד, ברצלב וקוק, 20%, 30%, עם טעימות של חסידות, מרחב של קבלה, וכו', וכו', נגיעות, טעימות, כן, וכו', וכו', כן, 20-30%, גם ההרלניק, גם בנישחייניק, גם זה, וגם פה, גם שם. כל התורה היא דבר השם. בסדר, יש לנו את רבותינו, יש לנו את הדרך שלנו, לא צריך להיות איזה כל בויניק רוחני. אבל בשורה התחתונה, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים מה? צדק. אור, באמת אור. וזה כשהתורה נלמדת לא כמעטפת רוחנית, אלא כהזמנה לדבקות פנימית שתלווה אותנו כל חיינו. חלק מהאלילות הרוחנית במחאות, אני לא מדבר חס ושלום לא על צדיקים ולא על תלמידי חכמים, הרי אני מוסר מודעה, כן, לא עכשיו רידדתי את הכל ואמרתי שאין, ברוך השם, תלמידי חכמים וצדיקים הם עיני העדה. אבל צריך לדעת שאותם עיני העדה הם בעצמם מדריכים אותנו ואומרים לנו תתרומם אתה, במיוחד בארץ ישראל. למה במיוחד בארץ ישראל? אין לנו זמן לדבר על זה, אבל במיוחד בארץ ישראל יש לה את האיכות הזאת. תהיה אתה איש של קודש, איש שהוא צינור שמופיע את הקודש. אתם יודעים איך זה בא לידי ביטוי, איך רואים, איפה פוגשים את הדבר הזה? מה השיחה שלי? על מה אני מדבר? את מה אני מהלל? אני מהלל, וואו, כן, את השטויות הקורולה, אני סליחה, אני אוהב פשוט את הבדיחה הזאת, אני ממחזר אותה הרבה, שטויות הקורולה, שטויות הפריוויה, על דגמים אחרים, אני קצת, זה בתהליכי עיבוד, זה העניין, זה דגם ירד, כן? או שאני בא ואומר, אני מעריך אמת, תוהר הלשון, מה השיחה שאני מנהל? זה השיחת חולים של תמיד חכם שצריך לימוד, זה גם לאכול שיהיה לי כוח לעבודת השם. מה זה לאכול שיהיה לי כוח לעבודת השם? תחשבו רגע אחד על הרב צבי הירש מזידיצ'וב, כתוב שאפילו במצמוץ העיניים היה לו כוונות של רזי תורה. האחיין שלו היה הקומרנה, והקומרנה כתב חיבור שזה ביאור על נתיב מצפותיך, וכתב גם כן את היכל הברכה, שאני די נהנה להשתעשע בלהבין את הכריכה, כי מעבר לכריכה, מי שלא בקי בעץ חיים ימין ושמאל למעלה ולמטה, זה פשוט אין לו מה להיכנס לשם, אלא אם כן אתם, מסתום אתם מבינים, כי אתם מכירים את זה. אז אני בכל זאת נשאר על השאר ונהנה לראות איזה גדולי עולם היו ויש, ברוך השם, לא אלמן ישראל. אז הוא מספר על דודו שאפילו באכילה ובשתייה היה לו כוונות. זה דרגות מאוד עליונות. כשלנו אומרים תאכלו כדי שיהיה לכם כוח לעבודת השם, זה לא שאני ככה עושה. יש לי כוח לעבודת השם. יש לי כוח לעבודת השם. ואז אז לא, אני אומר, הרי אני מוסר מודעה, מעכשיו כל מה שאוכל יש לי כוח לעבודת השם. זה לא זה וזה לא זה, יש לי כוח לעבודת השם. מה זה עבודת השם? עבודת השם זה גם השמחה, ולא כי נפל עליי בבא בתרה על הראש ואני נראה כמו סמיילי, כן, מהכוכבים, כוכב, כן, זוהר לנוער וקבלה לעם, זוהר וכוכביו, כן, כמו ההוא ידידנו שליטה. אלא אם אני מבין שגם הבניין הנפשי שלי מעצים אותי, זה כבר לימוד, זה תורת חיים. אם כן, כדי לסכם את הדברים, מה זאת האלילות הרוחנית? אלילות הרוחנית זה ההתאפסות למסגרת. כשאני עוקר ממנה את התוכן. גם כשחכמים דיברו על סגולות, הם לא אמרו, אני לא מדבר על סגולות עכשיו, סגולות שהן כאילו, שהן שטויות. יש דברים שכתבו גדולי קדמוננו, דרך אגב, זה עד 11, 11 ורבע. 11, בסדר. אז אני כבר מסיים. גדולי קדמוננו, לא יודע, כיוונתי מרבטו ו-11 ורבע, לא הבנתי, סליחה. גדולי קדמוננו באו ואמרו, נגיד כל מיני דברים לא לעשות אותם. נגיד הרב אחידה, הקדוש כותב, לא להעביר סכין מיד ליד. כן? למה? כי קשה למחלוקת. הוא נוקד בזה, נדמה לי בציפור אין שמיר, הוא כותב את זה. יש כל מיני סגולות אחרות, שאם אני לא יודע מה, אם יש סגולות, איך מגרשים דבורים? נו, איך מגרשים דבורים? מלח מים. מעניין, זה עובר בתור השעה, מדור לדור. כן, שראיתי את הבן שלי שר ורוקד במלח מים, אמרתי, יש מסורת. זה עובר במסורת. גם דברים שהם כסגולה רוחנית, לא באו לעקור את התוכן. אלילות רוחנית משמעותה, אני נאחז במסגרת ומאבד את התוכן. יש מעלה גדולה לעלות על קברי הצדיקים ולהתפלל, אבל המשנה ברורה יאמר לנו, אל תתפלל אל הצדיק. או שתתפלל, אומר הרב אליהו, שהצדיק ילך שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילותיך בזכות אותו איש מעלה שאתה מנסה לדבוק בדרכיו, כי אז אתה משתנה בעצם הרצון שאתה רוצה לדבוק בדרכיו, או שאתה מתפלל, כך כתוב, אומר הרב אליהו, אל אותו צדיק, לא במובן זה תעשה לי תביא לי, אלא היא רצון שבזכותך תעלה לנו את התפילות לקדוש ברוך הוא. לימוד תורה, ובזה אני חותם את העניין, ובברום היה אומר לנו, לימוד תורה, ישיבה זה מקום, שימו לב איזה הגדרה מרתקת, ממש הוא צריך את הציונים מיהודה עובדיה, ממש מדהים, זה גם חלק מהחוצפה שלי. ישיבה זה מקום שעבודת השם שלו זה לימוד תורה. אין לימוד תורה ועבודת השם. רגע, אז אתה לומד תורה או שאתה עכשיו לומד עבודת השם? לימוד התורה שלך הוא הגדרת עבודת השם. לא כדי להיות מלומד רוחני, או על מנת שיקרו לי רב או רבי, או על מנת שיאמרו אחריי, יורד האוויר. זה עמדה נפשית. לכן תשובה קודמת ללימוד. זו מגמתה. מגיעים לדבר הזה במשפט אחד. כל זה קשור למוצא את ובשבט. כי האדם עץ השדה. האדם הוא פורח, כמו שהרב גולדוויך אמר את זה השבוע. פורח, מלבלב, גדל. עיין שם, שם, שם. ההבנה שאנחנו חיים בתהליך, שאנחנו מורכבים גם מקומות נמוכות וגם מקומות גבוהות, והחיבור ביניהם הוא חיבור הרמוני, חיבור מתגדל, הוא יכול להביא אותנו למקום הזה. שירת שמיים לא באה על מקום מוסרי מקולקל, וכשהיא באה על מקום בריא, אז היא נותנת אומץ לאדם, היא לא מדלדלת את הכוח שלו והופכת אותו למין משהו עלוב כזה, אלא נותנת לו כוח, אומץ ושמחה. ובנימה אופטימית זו, שיהיה לכם שבת שלום, בעזרת השם שנזכה כל יום ויום לקבל מחדש את התורה באהבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.